בנקודה אחת שקשורה לכל המהלך של ספר שמות, והאמת לכל התהליך ההיסטורי שאנחנו עוברים. אם אנחנו ככה נתחיל את הדברים מההקדמה של הרמב"ן לספר שמות, אז אפשר לצאת עם שתי הגדרות לדרך. אומר הרמב"ן כאן במקור אחד, השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם, שהם כעניין יצירה לזרעם, מפני שכל מקראים ציורי דברים, לרמוז להודיע כל העתיד לבוא עליהם, כל העתיד לבוא להם. ואחר שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר, בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. אז כמובן, אם כן, הרמב"ן קורא לספר בראשית, ספר היצירה. ספר בראשית הוא הספר שבו הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, שבו הקדוש ברוך הוא יצר את האדם שהוא מרכז העולם, ושבו הקדוש ברוך הוא יצר את הגרעין של האומה הישראלית, שבעצם היא, אבותינו, היא בעצם התמצית לכל מה שיהיה לעתיד לבוא, כפי שלמדנו כבר מעשה אבות סימן לבנים, והסברנו את זה כפי שמסביר הרמב"ן ועוד. אז אם כן, ספר בראשית הוא ספר היצירה. הוא ספר יצירת הטבע ויצירת ההיסטוריה, שהתמצית שלה מופיעה באבותינו, כפי שמופיע בספר בראשית. ואחרי שהשלים היצירה, כלומר אחרי שהכתוב השלים את יצירת הטבע ואת יצירת ההיסטוריה, כלומר את יצירת התמצית של עם ישראל לעתיד לבוא, ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. כלומר מההשתלשלות ההיסטורית של אותה היצירה, שבעצם סופר עליה ברמז, על אותה השתלשלות בספר בראשית. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. אם כן, ספר שמות, אם ספר בראשית הוא ספר היצירה, ספר שמות הוא ספר השתלשלות היצירה. ומה הנושא המרכזי של השתלשלות היצירה? גלות וגאולה. והרמב"ן למשל בסוף ספר שמות אומר בצורה מפורשת, הנה נשלם ספר הגאולה. אם כן, ספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה, שהיא בעצם ההתפתחות, הפיתוח המעשי של אותה היצירה. אז אם כן, ספר בראשית הוא הגרעין, וספר שמות הוא בעצם העץ שצומח מהגרעין הזה. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש, כבר נגיע למשפט הזה, זה הנושא שלנו היום, ובגאולה ממנו. ולכן חזר והתחיל, למרות שהכתוב כבר הזכיר את הדברים בספר בראשית, למשל פרשת ויגש, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה בספר בראשית, בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז הוא חל. והנה, הגלות איננו נשלם, כלומר, מתי הגלות מסתיימת? מתי בעצם יש תיקון למציאות שנקראת גלות? והנה, הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם, ואל מעלת אבותם ישובו. כלומר, ספר שמות, שהוא בעצם ספר הגאולה מן הגלות, הוא ספר הגאולה, כי עם ישראל חזר למקומו, האמת שעוד לא חזר למקומו ממש, עוד לא חזר לארץ ישראל, אבל איזושהי התחלה של יציאה ממצרים בדרך לארץ ישראל, ואל מעלת אבותם ישובו, לא רק חזר לארץ ישראל, או לפחות בדרך לארץ ישראל, אלא חזר למעלת אבותינו, אחרי גלות של 210 שנים, וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים. כלומר, זה לא נקרא גאולה, זה שאנחנו כבר לא משועבדים. גאולה זה לא רק מה אנחנו לא, גאולה זה גם מה אנחנו כן. ולכן, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. אבל מתי נחשבנו כגאולים, למרות שהגאולה לא הושלמה עד שחזרנו לארץ? וכשבאו אל הר סיני, ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם שהסוד אלו עליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן, וביות כבוד השם מלא אותו תמיד, שאלה הפסוקים שחותמים בעצם את ספר שמות. אם כן, ספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה, שבא לידי ביטוי בהליכה לכיוון ארץ ישראל, והשראת השכינה במשכן. טוב, בסדר. כולל. נחשבו גאולים. עוד לא סיימנו אבל. בסדר? טוב. היום אנחנו נרצה לעסוק בפרט אחד, שהוא לכאורה נראה פרט קטן, אבל הוא פרט מאוד חשוב, הרמב"ן חוזר עליו בכמה מקומות, בפירושו לתורה. הרמב"ן כאן מזכיר בשורה הרביעית, ונתייחד ספר ואלה שמות, בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש, ובגאולה ממנו. כלומר, הגלות שלנו במצרים, כל החלק הראשון של ספר שמות, האמת שזה סוף ספר בראשית וספר שמות, כל זה הוא בעצם גזרה. כפי שהתורה אומרת במפורש, כמובן, כידוע, בברית בין המתרים, כשהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם אברהם, אז בפרק תדוו, ספר בראשית, פרק תדוו, פסוק י' ב', בברית בין המתרים, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אמה חשיכה גדולה נופלת עליו. ואז אומרת התורה את הפסוק הבא, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. כלומר, גלות מצרים היא בעצם נגזרה כאן. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עכשיו, את הפסוק הזה אפשר להסביר בשתי רמות. ברמה המעשית קודם כל, שהקדוש ברוך הוא מספר לאברהם שתהיה גלות. אז אם כן, הפסוק הזה הוא איזשהו תיאור של היסטוריה עתידית. אבל אם נהיה קצת יותר עמוקים ויותר מדויקים, הגלות היא לא רק תוצאה של האבון שבגללו חטאנו ובגללו גלינו, אלא הגלות, חוץ מזה שהיא סיבה לתוצאות, שהיא בעצם התוצאה של המעשים שלנו, באבון אבותינו גלינו, באבון אבונותינו ואבונות אבותינו גלינו מארצנו, יש לגלות גם מטרה לכתחילה. כלומר, הגלות זה חלק מהסדר שעם ישראל צריך, אפשר לומר, לעבור, כדי להיות מוכשר להגיע לארץ ישראל. כמו שכבר הזכרנו בזמנו, כשיעקב אבינו מתוודע שיוסף חי, הוא מתכנן רק לראות את יוסף במצרים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הולך לרדת למצרים. למה? כי לגוי גדול השמחה שם. וכבר דייקנו, כפי שמסבירים הפרשנים, לגוי גדול השמחה שם, דווקא במצרים נהיה גוי גדול. אז איך שלא נסביר את זה, הגלות היא גזרה. בין אם היא גזרה מצד מעשינו המקולקלים, בין אם היא גזרה מצד המהלך האלוקי שצריך להופיע במהלך ההיסטוריה, ויש הרבה סיבות איזה דברים הגלות בנתה בנו. לכתחילה. וכל בעצם, כל ההיסטוריה שלנו היא מצד אחד הבחירה האנושית המקוקלת שלנו, והגזרה האלוקית שהיא בעצם השגחת השם המופלאה בהיסטוריה. אז אם כן יוצא לפי זה, שכל הסיפור של ספר שמות הוא בעצם כבר גזרה. הוא נגזר. כמו שאומר רמב"ן, ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש. פה, בברית בין המתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז אם זה ככה, אז הפסוק הבא הוא מפתיע מאוד. אומרת התורה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. ואחרי כן יצאו בחוש גדול. למה הקדוש ברוך הוא דן את הגוי? מילים פשוטות. למה הקדוש ברוך הוא דן את המצרים? הרי הם סך הכל שליחים אלוקיים של הגזרה האלוקית. הייתי אומר ככה, המצרים צריכים לקבל פרס, שהם היו מוכנים לבצע את הגזרה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם. למה הקדוש ברוך הוא דן אותם? וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי? תכף נראה, הרמב"ן מדייק מה זה הווגם הזה. הווגם הזה הוא קשור לפסוק הקודם. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אומר הרמב"ן, עם ישראל יגלה לחוץ לארץ באבון מעשיהם, כי הקדוש ברוך הוא דן אותם, כמו שהקדוש ברוך הוא דן אותם באבונותיהם, כך הקדוש ברוך הוא דן את מצרים, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. מה אשמים המצרים? המצרים סך הכל עשו גזרת מלך. ואם נשליך את זה לימינו, במשך כל הגלויות, רש"י מסביר וגם את הגוי אשר יעבודו, מה זה וגם? שיהיה כתוב את הגוי אשר יעבודו, מה זה וגם? גם בא להוסיף על כל הגלויות. אז אם כל הגלויות באו לבנות בעם ישראל איזושהי קומה רוחנית ומעשית, שרק על ידי ההשתלמות של הקומות האלה אנחנו נוכל להיות מה שאנחנו צריכים להיות, אז מה אשמים אומות העולם במה שהם עשו לנו? לכאורה הם סך הכל היו שליחים נאמנים של הגזרה האלוקית. אז למה הקדוש ברוך הוא דן אותם? אתה אומר, הם התלהבו מהשליחות הזאת. כן, הם התלהבו. טוב, אז תכף אנחנו נראה הגדרות מדויקות להתלהבות הזאת. אז תכף נראה את ההגדרות המדויקות. אז אנחנו היום ננסה להבין את הסוגיה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא, תכף נראה שזה הרבה יותר מהקטינו ראש. למה הקדוש ברוך הוא דן את המצרים? וידון בעזרת השם את כל אומות העולם שמצרות לישראל במשך כל ההיסטוריה שלנו. הרי לכאורה, אם זאת גזרה אלוקית, גזרת גלות ראשונה, וכל הגלויות, וכל הצרות, וכל מה שאנחנו עוברים בהמשך ההיסטוריה, אז מה הם אשמים? יותר מזה, דרך אגב, הרב חרלאפ מביא פרקי דרבי אליעזר, שנכתב לפני 1800 שנה. מדרש, דרבי אליעזר הגדול. שואל, למה ישמעאל נקרא ישמעאל? הרי ישמעאל היה צריך להיקרא שמעאל, נכון? שמע אלוהים, אלוניח. אז מה זה ישמע בלשון עתיד ולא שמע בלשון עבר? אומר הפרקי דרבי אליעזר, פשט. זה פשט פשט, ממש. ישמעאל לא נקרא ישמעאל כי השם שמע להגר במדבר, כשהיא כמעט מתה וישמעאל בנה כמעט מת, כשלא היה מים וחם מאוד וכו'. ישמעאל נקרא ישמעאל כי הקדוש ברוך הוא ישמע לעתיד לבוא את הצעקה שעם ישראל יצעק לקדוש ברוך הוא על כל הצרות שיעשה לנו ישמעאל. הקדוש ברוך הוא שומע אותנו היום, במשך כל הדורות, ודאי גם היום, את כל הכאב והמרירות והצרות, וכל מה שאנחנו סופגים מישמעאל, ולכן הוא נקרא ישמעאל בלשון עתיד. לא שמעאל, ישמעאל. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שהכל כבר נגזר מראש, ישמעאל נקרא ישמעאל. כי הקדוש ברוך הוא ידע שהישמעאל הזה יעשה צרות גדולות לעם ישראל. ועד כדי כך שעם ישראל יצעק אל השם, ובזכות הצעקות האלה אל השם, אנחנו ניגאל. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא גזר שישמעאל ייצר לישראל, ישראל יצעק ויגאל. אז מה רוצים מישמעאל? צדיק ישמעאל. אותו דבר כאן. מה רוצים ממצרים? אז אנחנו נלך לשיטת הרמב"ן, ונגלה כאן כמה דברים עקרוניים מאוד, שחשוב שנדע אותם. אז נתחיל ברמב"ן במקור 2, בפעם הראשונה של גזירת גלות מצרים, כפי שקראנו כרגע בפסוקים בספר בראשית, בברית בין הבתרים. הרמב"ן, אם אפשר לומר, הולך כאן בשתי רמות, שהרמה הראשונה היא בעצם שלושה פרטים, הרמה השנייה היא כבר העומק של שלושת הפרטים, ואנחנו נעשה אפילו טיפה לפתח את זה. אומר הרמב"ן מקור 2, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. קודם כל מביא את רש"י. וגם לרבות דלת גלויות על ששיעבדו את ישראל. לשון רש"י. אז וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, המילה וגם בא להוסיף על כל הגלויות שאנחנו נשתעבד להן במהלך ההיסטוריה שלנו. אומר הרמב"ן, ועל דרך הפשט, יאמר כך, יאמר, כאשר דנתי את בניך, קדוש ברוך הוא מגלה לאברהם, כאשר דנתי את בניך בגלות ועינוי, על מה? על אבון, הרי עם ישראל ברמה הפרקטית המעשית, הפשוטה, הגיע לגלות בגלל אבון. למשל, בואו נדבר עכשיו ברמה של הגננת. באבון מכירת יוסף, הגענו למצרים. פשט. כלומר, עם ישראל גלה למצרים, כי היה צריך להתחבר ליוסף. אבל אם האחים לא היו מסלקים את יוסף מהם, יכול להיות שהחיבור הזה נעשה בארץ כנען. כמו שמה שאמרתי זה שהתחיל לגמרי. כי מי שרוצה, הרב בן היה שבת א', עמוד 15, שם 16 וכו', מעריך מאוד מה היה הסיפור שם בין יוסף לאחים. אין היה חשוב מאוד, ארוך מאוד עם הרבה עקרונות. אבל בכל אופן, נקבל כרגע את הנתון הזה ברמה הבכירית, שבעוון עוונותינו גלינו מארצנו. אז אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כמו שדנתי את בניך בגלות ובעינוי על אבון, כשעם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא דן אותנו. והוא דן אותנו לעונש, שהעונש הזה הוא בעצם תיקון. ונראה בהמשך מה התיקון. אז כמו שהקדוש ברוך הוא דן אותנו בגלל אבונותינו לעבדות ועינוי בגלות מצרים, גם את הגוי אשר יעבודו הדין על החמאס אשר יעשו להם. כלומר, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, וגם זה מוסף על מה? חוץ מזה שדנתי את ישראל על מה שהם עשו ולכן הם חייבים גלות, ככה אני דן גם את המצרים על מה שהם עשו ולכן אני אדון אותם ובסוף יתביעו בים ונראה בהמשך מה הקשר. אז המילה וגם זה על הדין האלוקי. הדין האלוקי חל בישראל, והתוצאה של הדין הייתה גלות, והדין האלוקי חל במצרים, והתוצאה של הדין הזה הייתה תביעה בים. אז וגם בא להוסיף לא רק על הדין שהקדוש ברוך הוא ידון את ישראל, אלא גם על הדין שהקדוש ברוך הוא ידון את מצרים. טוב, אומר הרמב"ן, נו, על מה הקדוש ברוך הוא דן אותם? והנכון בעיניי, כי תם וגם, אף על פי שאני גזרתי על זרעך להיות גרים בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם, הרי מה אני גזרתי, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אני גזרתי גירות, כלומר גלות, שהגלות הזאת תהיה, אם אפשר לומר, כלולה, בעבדות ובעינוי. עבדות שהיא עינוי. אף על פי כן, אשפוט את הגוי אשר יעבודו על אשר עשו להם. ולא ייפטרו בעבור שעשו גזירתי. הרי לכאורה הייתה והאמינה שהמצרים פטורים, לא רק שאולי המצרים פטורים, אולי אפילו מגיע להם פרס, שהם היו שליחי מלך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לא. לא ייפטרו בעבור שעשו גזירתי. מדוע לא? והטעם, כמו שאמר הכתוב, וקינאתי לירושלים ולציון, קנאה גדולה. וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים. מדוע? אשר אני קצפתי מעט, והמה עזרו לרעה. אנחנו נגיע בהמשך, הרמב"ן מוכיח מפסוקים, ולא נפתח את הפסוקים, אבל כדאי לראות את זה אחר כך, שירמיהו הנביא, כביכול קורא לנבוכדנצר ונבוזרדן, ואומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא פקד עליך, עליך מלך בבל, להרוס את ירושלים, לשרוף את בית המקדש. אז לך תבצע את הגזרה הזאת. אז נבוכדנצר היה צדיק, ביצע את מה שירמיהו הנביא אמר לו. אז מה רוצים מנבוכדנצר? למה הקדוש ברוך הוא יעשה איתו חשבון? מה רוצים ממנו? אומר הפסוק, אני קצפתי מעט, והמה עזרו לרעה. אני אמרתי, עבדות ועינוי. ומה הם עשו? בואו נראה. ואומר, קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי. וכן היה במצרים, שהוסיפו לארע, כי השליחו בניהם ליאור, וימררו את חייהם, וחשבו למחות את שמם. התקדמנו טיפה. הקדוש ברוך הוא אמר למצרים, אני גוזר עליכם לענות את ישראל. להעביד אותם בפרך, לענות אותם. אבל אתם, א', הוספתם על העינוי, מרבתם את חייהם. כלומר, למה התלהבתם מהמשימה הזאת? ב', אני אמרתי רק לענות אותם. אתם רציתם להשמיד אותם. וזה מגלה, תכף נראה, שבעצם כל נקודת המוצא של המצרים נקודה מוצא אחרת לגמרי. אני אמרתי, וכן היה במצרים שהוסיפו להערה, כי השליחו בניהם ליאור, רצו לגזור גזר דין מוות, הפתרון הסופי על העם היהודי. והם הררו את חייהם, וחשבו למחות את שמם. עכשיו בואו נראה את החשבון שהרמב"ן עושה כרגע, אבל נראה בהמשך שזה ממש לא נכון מה שאנחנו עכשיו אומרים. וזה טעם דן אנוכי, מה זאת אומרת? שאביא אותם במשפט, אם עשו כנגזר עליהם, או הוסיפו להרע להם. כלומר, מה הכוונה וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי? אני אביא את הגויים למשפט, את המצרים למשפט, ואז אני אשאל אותם ככה, תשמעו, אני גזרתי גזרה לענות את היהודים. מה אתם עשיתם? רציתם להשמיד את היהודים. אז אם נחלק את זה ככה בסקאלה לא מדויקת. אני סך הכל אמרתי, 20% תצערו את עם ישראל. אתם רציתם לצער אותם 100%. על הפער של ה-80%, על זה אני דן אתכם. על ה-20% של העינוי, זה גזרה אלוקית. אבל מה שאתם הוספתם להשמיד, להרוג ולאבד, על זה אני אדון אתכם. אדון אתכם. כך כרגע, למרות שזה לא נכון מה שאמרנו עכשיו. זה הכוונה וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. על מה אני דן? אני דן האם הם ביצעו את הגזרה כפי שאני גזרתי, או הגזימו בגזרה הזאת עד כדי כך שזאת הגזמה משמעותית, ותכף נראה שהיא מאוד משמעותית. אני אמרתי סך הכל עבדות ועינוי, ואתם רציתם להשמיד, להרוג ולאבד. זה מה שרציתם. עוד טיפה, אולי בואו ניכנס לעניין. וזהו מה שאמר יתרו, כי בדבר אשר זדו עליהם, זה פילי פלאות כאן, כשיתרו שומע על כל מה שנעשה במצרים ועל קריאת ים סוף, על 10 המכות בקריאת ים סוף, אז שם אומרת התורה בפרק י"ח, פסוק י"א, שיתרו אומר למשה רבנו, זה פסוק מאוד תמוע לכאורה, פרק י"ח, פסוק י"א, ואיחד יתרו, אני מתחיל בפסוק ט', ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר הצילו מיד מצרים. מה זה כל הטובה? הרבה דעות בחז"ל. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מכאן אומר חז"ל שיתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם. ועכשיו הוא יודע שהאלוהים הוא יותר גדול מכל האלוהים האחרים שהוא הכיר עד היום. למה? מה נותן ליתרו את הידיעה שהאלוהים של ישראל הוא יותר גדול מכל האלוהים שהוא הכיר עד היום? תמוע מאוד, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה אתה רוצה? מה זה כי בדבר אשר זדו עליהם? המצרים הזידו איזשהו זדון. אם מדובר על הזדון שהוא הפער הזה, שבמקום רק לענות, אתם רציתם להשמיד, נו, אז למה הדבר הזה דווקא הוא מגלה ליתרו שאלוהים שלנו גדול מכל האלוהים להבדיל האחרים? מה? עשרת המכות פחות? מה יש פה? מה קרה פה? כי הזידו עליהם, מה קרה?
אולי מידה תחת מידה. הם רצו להשליך להירות, להשמיד את כל המסעד. בגלל זה הקדוש ברוך הוא יקביע אותם.
אתה אומר נכון, אבל תרשה לומר שצריך להעמיק את הנקודה שאתה אומר, כי זאת נקודה עקרונית שצריך להוציא מן העיקרון. זה נכון שהם רצו להטביע במים ובסוף הם טבעו במים. אז מידה כנגד מידה. אבל תכף נראה שזה יותר מזה. כלומר, יש כאן נקודת מוצא שעליה יתרו אומר בדבר שזדו עליהם. עוד כמה דקות נגיע. נתקדם עוד טיפה. וזהו מה שאמר יתרו, כי בדבר שזדו עליהם, כי הזדון הוא שהביא עליהם העונש הגדול שאיבדה מן העולם. אתם רציתם לאבד, בבקשה, אתם נאבדתם. וכן, כי ידעת כי הזידו עליהם. טוב, מביא הרמב"ן את שיטת הרמב"ם. נעזוב כרגע את שיטת הרמב"ם. הרמב"ם אומר בקצרה, נגיד זה רק בעל פה, הרמב"ם אומר בקצרה שהגזרה או העונש של המצרים היה שהקדוש ברוך הוא לא גזר על איזה מצרי להעביד את ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, העם המצרי יעביד את עם ישראל. אבל על איזה מצרי הוא גזר? הוא לא גזר על שום מצרי. אז כל מצרי בחר בבחירתו החופשית להיות המשעבד של עם ישראל. לכן נכון שהקדוש ברוך הוא גזר, אבל הקדוש ברוך הוא גזר על הכלל. אבל הפרטים, עליו פרט הקדוש ברוך הוא לא גזר. אז כל פרט, ברגע שהוא החליט שהוא משעבד את ישראל, הוא עשה את זה בבחירתו החופשית. אומר הרמב"ן על הרמב"ם, אני לא מבין מה אתה רוצה הרמב"ם. הפוך, אותו הפרט שעשה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, היה אמור לקבל פרס. אז מה אתה רוצה? מה מפריע לך? הפוך, הוא עשה את רצון השם. אז מה הבעיה? טוב, הלאה. שיטת הרמב"ם היא שיטה בפני עצמה. אולי נקרא את זה ככה במהירות רק כדי לראות את לשונו. והרב, כלומר הרמב״ם, נתן טעם בספר המדע, הלכות תשובה, לפי שלא גזר על איש ידוע, פרעה לא גזר על אדם ספציפי. וכל אותם המרים לישראל, אילו לא רצה כל אחד מהם הרשות בידו, לפי שלא נגזר על איש בידוע. אומר הרמב״ן, ולא נתקנו דבריו אצלי, הדברים שלו לא מובנים לי. הדברים של הרמב״ם, אומר הרמב״ן, לא מובנים לי. שאפילו גזר, אפילו לא יצויר ציור, שהקדוש ברוך הוא גוזר על אדם, על גוי אחד מכל האומות שישעבד את ישראל, שאפילו גזר שאחד מכל האומות ירא עליהם בכך וכך, וקדם זה, אותו גוי, ועשה גזרתו של הקדוש ברוך הוא, זכה בדבר מצווה. הוא היה שליח המלך, שליח נאמן, המלך גזר והוא ביצע. אז לא רק שהוא לא צריך לקבל עונש, הוא אמור לקבל פרס. אז בסדר גמור, מה הבעיה? הפוך. ומה הטעם בדבריו כאשר יצווה המלך שיעשו בני מדינה פלוני מעשה מן המעשים, המתרשל ומטיל הדבר על האחרים, אדם שלא לוקח אחריות לבצע גזר המלך, חומס וחוטא נפשו. והעושה יפיק רצון ממנו, יקבל פרס מהמלך. וכל שכן שהכתוב אמר, וגם את הגוי אשר יעבודו, אז לא מדובר על אדם אחד, אלא על ציבור, וכו' וכו'. אני מדלג. אבל הטעם כאשר כתבתי, וכבר הזכירו רבותינו העניין הזה, אמרו בבל שמות רבה, משל לאדון שכעס על בנו. אמר לבנו, יעשה עם פלוני ולא יצערנו. ילך לעבוד את פלוני, אבל העיקר שפלוני לא ייצר אותו, רק הוא יהיה עבד שם. מה עשה? הלך אותו הבן, הלך ועשה. אף על פי שעשה עם חינם, הבן לא קיבל שום שכר מהאדון שעבד אצלו, לא הניח שלא היה מצערו. האדון לא עמד בהסכמה או בהסכם שבין אבא לבנו וצייר את בנו. מה עשה האבא? כשנתרצה האדון לבנו, כשאבא חמל על בנו והתרצה לו, וגזר על מצעריו הריגה. אני אמרתי לך רק לשעבד, אבל למה אתה ציירת אותו? הוא עבד, אבל אתה תצייר אותו. אותו דבר פה. כך גזר הקדוש ברוך הוא שיהיו ישראל משועבדים במצרים. עמדו עליהם ושיעבדו בחוזק. אמר הקדוש ברוך הוא, היה לכם לנהוג בם כעבדים ויעשו צורככם. אני קצבתי מעט והם עזרו לרעה. עד כאן. עוד טיפה. ודבר ברור הוא כי השלחת בניהם ליהור אינה בכלל ועבדום ועינו אותם, אבל היא עקירתם לגמרי. אם כן, כרגע מה אנחנו יודעים? שהמצרים הוסיפו א' על העינוי והמרו את חייהם, ב' הוסיפו בזה שרצו להשמיד את עם ישראל ורק לענות אותם בעבדות, ג' וכאן אנחנו פותחים סוגיה בפני עצמה, שהיא סוגיה מופלאה שבשנים קודמות עסקנו בה, אבל ניגע רק בנקודה אחת, כי היא נקודה מאוד חשובה לימים שלנו, וכן מה שאמרו תחילה אצלנו בתחילת הפרשה, אבא נתחכמה לו פן ירבה, אינו בכלל עבדות ועינוי, מלבד מה שהוסיפו בעינוי עצמו, כמו שנאמר, והם הראו את חיים בעבודה קשה. והוא מה שאמר הכתוב, וירא תוננו ותמלאנו ותלחצנו. אז התקדמנו עוד טיפה. א', הוסיפו עינוי. ב', התחכמו. כבר נעסוק בנקודה הזאת. ג', רצו לעקור את ישראל. עכשיו בואו נתמקד רגע איזה רבע שעה בסוגיית ההתחכמות. מה זה אבל התחכמה לו? שאלה שכל ילד היה אמור לשאול אותה בכיתה א'. המורה, הרב, אני לא מבין. מי שולט במצרים? המצרים. כשהמצרים מזהים שעם ישראל רב ועצום ויכול לצאת נגדם למלחמה, אז מה הבעיה לשליט מצרים, להחליט, הוא המלך, מי הוא עם ישראל בכלל, להחליט, חס ושלום להבדיל, להחליט על פתרון סופי. משמיד את כל היהודים, הורג את כולם. למה פרעה היה צריך להתחכם? איך? טוב, אז תכף נראה שלוש סיבות. למה פרעה צריך להתחכם? אנחנו תכף נראה שסוגיית ההתחכמות היא הסוגיה שמלווה את עם ישראל במשך כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה הגויים התחכמו איתנו. זה היה באירופה בשואה, ולהבדיל גם היום, אמריקה ואירופה וישמעאל, אנחנו עדיין בסיבוב הזה שנקרא ונתחכמה לו. בואו נראה מה הייתה ההתחכמות. אומר הרמב"ן במקור 3, אבל התחכמה לו, מה העניין הזה? לא ראה פרעה וחכמי יועציו להקותם בחרב. למה לא? סיבה ראשונה, כי תהיה בגידה גדולה להקות חינם, העם אשר באו בארץ במצוות המלך הראשון. קודם כל פשט, זו בגידה במלך הראשון. כלומר, כל ראש ממשלה מקבל כנתון את החלטת הממשלה הקודמת, את החלטת ראש הממשלה הקודם. אז אם ככה, פרעה הראשון אמר לי יוסף, לך תקרא לכל המשפחה וישבו בארץ גושן. אז אי אפשר לעבור על מצוות המלך הראשון. זה יכול חס ושלום לעורר זעזוע בממלכה המצרית. אז איך אפשר לעבור על פרעה, על מצוות פרעה הראשון? וחוץ מזה, כבר נחדד את הנקודה הזאת, זה תהיה בגידה גדולה להכות חינם העם. זה בגידה בעם ישראל, אבל כרגע נסתפק, לא רצה לזעזע את הפוליטיקה המצרית. טוב, ב', וגם עם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה. כי אם האמור מתייעץ, הרי המלך אכפת לו דעת הקהל. וכל שבוע הוא בודק בסקר של העיתון, ביום שישי בסקר, מה העם חושב. אז אם כן, העם המצרי, שכנראה כבר התחיל קצת להיות חברותה, חבר כזה של העם היהודי במצרים, וכנראה שהעם היהודי גם התחיל להיות מעורה באיזושהי רמה כזאת או אחרת במצרים, כפי שחזל אומרים, אז עם הארץ, ההמון, דעת הקהל, לא תאפשר, חס ושלום, להקות את היהודים בחרב. אז אם כן, פרעה א' לא רצה לזעזע את הממלכה שלו, ב' לא רצה לעורר דעת קהל. דעת קהל מצרית ודעת קהל אולי בינלאומית. סקר. אתה לא יודע שאדם קובע היום את דעותיו על פי הסקר בעיתון? זה חדשות מיום בערב, דרך אגב, אבל לא נפתח את העניין הזה. אם האם הוא מתייעץ, מה כאן אם הוא לא עושה אספת חברים? הרי שם זה דיקטטורה. אלא מה? חשוב. מה העם חושב? איך אנשים יגיבו? מה? אבל כנראה הרמב"ן כותב שכן. כלומר, זה לא היה מקובל בעם. העניין הזה לא היה עובר את דעת הקהל המצרית. זה היה מעורר זעזוע לא רק בממלכה, זה היה מעורר זעזוע בהמון.
למרות שרואים
שהם מצרים ככה. ג' הנתון השלישי, ואף, מה הסיבה השלישית שפרעה רצה להתחכם? ואף כי בני ישראל עם רב ועצום שיעשו עמהם מלחמה גדולה. פרעה לא רוצה להיכנס לסחרור של מלחמה. אתה יודע מה זה עכשיו מלחמה בארץ? אם כן, שלוש סיבות, למה לא כדאי לפרעה לצאת למאבק חזיתי מול עם ישראל? א', זה מזעזע את החלטת המלך הראשון, ואנחנו הרי תמיד עומדים בהסכמים, כי ככה חתמו, הממשלה קיבלה את ההסכם, זה ירושה מהממשלה הקודמת, אין ברירה. ב', כי דעת הקהל לא תאפשר, ג', כי זה כרגע לא כל כך נעים לצאת למלחמה, תכף נראה סיבה הרבה יותר עמוקה מכל אלה. אז מה עשה פרעה? רק שנייה, בואו נתקדם טיפה. מה עשה פרעה? אבל אמר שיעשה דרך חוכמה. כלומר, אבל התחכמה לו. בואו נלך ברמומיות. וכאן אולי זאת הפעם הראשונה, הרי פעם הראשונה במצרים עם ישראל נקרא עם. פה מופיעה הפעם הראשונה הצורה של האנטישמים כיצד הם מנהלים את האנטישמיות שלהם במהלך ההיסטוריה נגד עם ישראל. אבל התחכמה, מה אמרו? אמרו, בוא נלך בכביש עוקף. אנחנו מכירים את הביטוי הזה, כביש עוקף. בוא נלך בכביש עוקף. מה נעשה? אבל אמר פרעה שיעשה דרך חוכמה. שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם. אנחנו שונאים את היהודים? אנחנו אנטישמים? מה פתאום? ולכך בשלב הראשון הטיל בהם מס. כי דרך הגרים בארץ לעלות מס למלך כמו שבא בשלמה. כל גוי או כל אזרח שהוא לא אזרח המדינה אלא אזרח חוץ צריך לשלם מיסים לממלכה. אז קודם כל שרי מיסים. דבר ראשון, כולם, אתה צריך לשלם מס כלכלי כי אתה תושב חוץ. אז אתה חייב לשלם מס למלוכה. זה שלב א', והיהודים לא הרגישו שזה בשנאה. זה לא מצד האנטישמיות, זה מצד שככה זה החוק. ככה מתנהגים אזרחים זרים במדינה. שלב ב', דרך אגב, מי שקצת בקיא בסוגיית השואה, זה היה בדיוק בצורה הזאת. עוד ממש שלב, נראה, שלב אחרי שלב זה היה ככה. בדיוק אבל. הלאה. אחר כך, אחרי כן ציווה בסתר למילדות, להרוג הזכרים על האובניים. ואפילו היולדות עצמן לא ידעו בהן. לא ידעו בהן. שלב שני, זה לא שרים, זה לא שרי מיסים, זה לא כלכלה, זה לא מס כדי לרושש את היהודים, אלא זה כבר שלב יותר, זה כבר שלב יותר חמור, זה כבר להרוג את התינוקות. אבל מי יודע מזה? רק המילדות. אפילו היולדות, האימהות עצמן, לא יודעות. שלב שלישי, ואחרי כן ציווה לכל עמו. יש כאן שני פירושים. נתחיל בפירוש הרמב"ן ונעמיק ברש"י. ואחרי כן ציווה לכל עמו. מה אמר לכל עמו? כל הבן הילוד היאורה תשליחו, אתם. כלומר, זה לא רק שהמילדות צריכות להרוג את התינוקות העבריים, חס ושלום, אלא כל מצרי שרואה תינוק או יהודי, כל הבן הילוד, הוא רואה תינוק שנולד, תינוק יהודי שנולד, זורק אותו ליאור. עכשיו, בינתיים, התינוק הזה כבר יטבע, הוא תינוק. ואז האבא של התינוק הזה יבוא למערכת המשפט המצרית ויספר שפלוני אלמוני מצרי זרק את הבן שלו לים, ליאור. התינוק כבר מת, זה כבר לא משנה. כן? ואז, ויצב לכל עמו, ואחרי כן ציווה לכל עמו, כל הבן הילוד היאור תשליחו אתם, והעניין, שלא רצה לצוות לשרי הטבחים, אשר לא להורגם בחרב המלך, או שישליחו הם אותם ליאור. אבל אמר לעם ככה, כאשר ימצא כל אחד ילד יהודי, ישליח אותו ביאור. ואם יצא קביע ילד אל המלך או אל שר העיר, יאמרו תשמע, יש בגץ, יאמרו שיביא עדים ויעשה בו נקמה. לך לבית המשפט. בינתיים התינוק הזה כבר טבע מזמן. רש"י אומר דבר יותר חמור בשם חז"ל. ויצב לכל עמו כל הבן הילוד היהורות תשליחו, פשט הפסוק, שפרעה גזר אפילו על התינוקות המצריים להיזרק ליאור. ויצב לכל עמו. כל הבן הילוד, אפילו תינוק מצרי, לא רק יהודי. היהורות תשליחו. למה? כדי שיהודים לא הרגישו שזה אנטישמיות. למה? כי זה לא נעים להיות אנטישמי. דעת הקהל לא תאפשר את זה. איזה דעת הקהל? בדיוק כמו היום. דעת הקהל לא תרשה לרצוח עם שלם. אז אומרים להם שהם נוסעים לקייטנות. יש מערכת משפט. בוא, יש לך עדים, בבקשה? יש לך עדים להביא שאותו פלוני זרק את המשך ליאור? ואתה יודע מה זה סרבול של מערכת משפטית. בטח במצרים. תגיד לי, היום באיראן המצב יותר טוב? אנשים יושבים בכלא, מישהו בכלל יודע, מישהו בכלל שומע, מישהו בכלל מגיב, יש בכלל יכולת תגובה? ודאי שאנחנו יודעים, אבל עובדה שככה, איך, לא עלינו, איך הייתה השואה באירופה? בדיוק לפי השלבים האלה. מה? בשלב, הנה, עכשיו בשלב האחרון לא הסתירו, בשלבים הראשונים ודאי שהסתירו. בשלב האחרון הגענו לשלב האחרון, וכאשר הותרה רצועת המלך, היו המצרים מחפשים הבתים ונכנסים שם בלילות ומתנקרים ומוציאים הילדים משם ליל הבדולח וכו' ומוצאים את כל היהודים עד רוח חמישי כי על כן נאמר ולא יכלה עוד את פינו. נקפוץ לסוף הפסקה הזאת או בערך שלוש שורות נקפוץ כי הכל, שורה רביעית לפני הסוף, כי הכל התחכמות עליהם שלא יוודע החמאס. למה לא רוצים שיוודע החמאס? א', זה יזעזע את הממלכה, ב', זה יעורר דעת קהל שלא תסכים במעשה הזה, ג', זה אולי יוביל למלחמה. אבל יש כאן דבר הרבה יותר עמוק ממה שאמרנו עוד עכשיו. וכדי, רק, הנה, עוד חמש דקות, רק נסגור את אבא נתחכמה לו. כדי להבין את זה, בואו נלך רגע למקום אחר. מקום אחר שבעצם הוא הממשיך של פרעה. אמן. עכשיו מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, זה פשט הפסוקים. אם לא למדנו ככה את המגילה, יכול להיות שאף פעם אולי לא דייקנו ולא הבנו את הפשט. בואו נקפוץ רגע למגילת אסתר, נגלה דבר מאוד מעניין. שזה ממש פשט המגילה. אני רוצה לקרוא כמה פסוקים בסוף פרק ג' ותחילת פרק ד'. כשאמן עולה לגדולה, אז אני קורא בפרק ג' פסוק ח', נתחיל שם. ויאמר אמן למלך אשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר מפורד וכו'. אני מדלג, למלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לעבדם, 10,000 גר כסף, אשכול וכו'. ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן וכו'. אני מדלג לפסוק י"ב, עכשיו שימו לב, פשט פסוק. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 יום בו. זה היה בי"ג בניסן. כידוע, כל סיפור המגילה בזמן כתיבת האגרות היה בחודש ניסן בפסח. אז אם כן, בי"ג בניסן נקראים סופרי המלך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 יום בו, ויכתב, עכשיו נא לדייק, ככל אשר ציווה אמן. למי המכתב הזה נכתב? למי האגרות האלה נשלחו? אל החשדרפני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. למי האגרות האלה נכתבו? לשרים, לפחות, לחשדרפנים. בואו נגיד זה במילים של היום. אמן כתב אגרות ראשונות למנהיגות הפרסית. בין אם מהמנהיגות הפוליטית או המנהיגות הצבאית. אולי למפקדי הצבא, שצריכים להתכונן עוד מעט, כלומר עוד שנה, למה שעתיד להיות תכף נראה, אבל המכתב הזה לא נשלח להמון הפרסי. המכתב הזה נשלח למנהיגות הפרסית, לחשדרפנים, לשרים ולפחות. מה היה כתוב במכתב הזה? פסוק הבא. ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך, מה כתוב שם? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, הוא שלל לעבוד, עוד שנה. כלומר, כל המנהיגות הפרסית קיבלה מכתב מאמן. המנהיגות הפוליטית, הצבאית, תתכוננו, עוד שנה, אנחנו הולכים לפתרון הסופי על היהודים. עכשיו, כמובן, שאם מדובר על מאבק צבאי, אז כמובן שהמערכת הצבאית, כלומר, המנהיגות הצבאית, מפקדי הצבא, היו צריכים לדעת מול איזה משימה הם הולכים לעמוד עוד שנה. ועל פי זה יהיו האימונים, על פי זה סדק הכוחות, על פי זה אמצעי המלחמה. הם צריכים לדעת מול מה המשימה, קודם כל. אומר את המגילה, פסוק הבא, פסוק י"ד, פצ'גן הכתב להינתן, פצ'גן זה מילה בפרסית, לפי אחד הפרשים, שגם היא איגרת. איגרת הכתב להינתן, דת, חוק, בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. אם כן, זה מכתב שני, תכף נראה כמה מפרשים שאומרים את מה שאנחנו אומרים עכשיו. המן שלח איגרת אחת למנהיגות הפרסית, שהיא להשמיד, להרוג ולאבד. איגרת שנייה, גלוי לכל העמים. נגיד זה במילים של היום, כנראה שפרסמו בטלוויזיה של פרס. מה פרסמו? וכנראה שחלקו בתיבות הדואר. כל פרסי קיבל בדואר מכתב, מאמן, מכתב אישי מאמן. מה היה כתוב שם? פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. מה גלוי לכל העמים? להיות עתידים ליום הזה. תרשו לי להיות רגע ציורי, כנראה שבמכתב הזה היה כתוב משהו כמו, מעין הדבר הבא. עיקונו, עיקונו, עוד שנה בי"ג אדר, תתכוננו, ובי"ג באדר אנחנו נגלה לכם מה צריך להיות, מה צריך לעשות. עכשיו, כל מי שקיבל מכתב כזה לתיבת הדואר, עמד נידם, נכון? רגע, מה הולך להיות עוד שנה? בואו נשתמש במילים של השם משמול כבר נראה בפנים. אמן שלח שתי איגרות, איגרת גלויה ואיגרת סתרים. איגרת סתרים למנהיגות הפרסית. היא הייתה סתורה, היא הייתה נסתרת בפני המון. שם היה כתוב הפתרון הסופי. איגרת גלויה לכל ההמון הפרסי. מה היה כתוב שם? שלוש מילים, ארבע מילים. להיות עתידים ליום הזה. תתכוננו לעוד שנה, תאריך י"ג באדר, שלושה סימני קריאה. עכשיו ברור, הפסוק הבא. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. למה העיר שושן שאלה טובה? למה העיר שושן נבוכה? כי לא ידעו מה הולך להיות עוד שנה. כנראה שזה התחיל בשושן. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. איך מרדכי ידע? אז חז"ל אומרים אליהו הנביא הודיעו. מה זה אליהו הנביא? פשוט. מרדכי למד את הרמב"ן על התורה. הוא למד עליו ונתחכמה לו, הוא הכיר את שיטת העבודה. הוא הכיר שאם לא הולכים במלחמה, אז הולכים בשולחן, משא ומתן. הוא ידע שאם לא מדברים ערבית עם נשק על השולחן, אז מדברים אנגלית עם חליפה ועניבה. הוא ידע את זה. לא צריך את אליהו הנביא בשביל זה. בואו תראו מה אומרים המפרשים כאן על הפסוקים האלה, מדהים. זה פשט המגילה. תראו את הגר"א. מקור חמש בצד שמאל. פתשגן הכתב להינתן. אומר הגר"א, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. כלומר, פירוש. כי היה ירא המן לכתוב בפרסיה שיהרגו את היהודים. הוא פחד מזה. למה? יש לנו כבר את הרמב"ן. כי היה יודע שהיהודים יהיו רודפים לשררות, היהודים תורמים למדינה, ויהיו נוטים להם צד זכות, ויש להם זכויות במדינה הפרסית, אז דעת הקהל לא תיתן את זה. אולי וחלק אפילו מהממלכה, אולי אפילו אחשוורוש להסכים לזה אולי, מי יודע. והיה צריך לכתוב עכשיו מפורש, שידעו כי היה צריך לשלוח לכל קצווי הארץ למען ידעו מה לעשות ביהודים. לכן מה עשה? לכן עשה כך. שכתב לחש דרפנים והפחות למנהיגות הפרסית להשמיד ולהרוג. אבל כתב איגרת אחרת, איגרת סתרים, אבל פצ'גן הכתב להינתן דת שיהיה גלוי לכל העמים, שם לא יכתבו, אלא שיהיו עתידים ליום הזה. פירוש, שיהיו מוכנים ליום הזה. וביום הזה, עוד שנה, יאמרו להם. יאמרו להם, מה צריך לעשות? בואו נראה את התורה תמימה, מקור 6 למטה, מתחת לגר"א. מה זה וירש השן נבוכה? אומר בעל התורה תמימה, המילה נבוכה שבפסוק הקודם, אב ומשמעה, כאדם הנבוך ומבולבל מאיזו ידיעה בלתי ברורה, המפילה עליו אמים, ולא ידע מה. אך ההליכה אל הבלתי נודע, שאתה עומד לפעמים, תלוי באוויר, אתה לא יודע מה הולך להיות. זה עינוי הרבה יותר גדול ממה שהקדוש ברוך הוא גזר. קל וחומר שהעינוי הזה הוא בדרך לפתרון הסופי. ועל כן צריך לומר, כי עצם הגזרה לא היה גלוי לכל. להשמיד, להרוג ולאבד, זה לא היה גלוי לכולם. כי אם לחש דרפנים ולפחות, כמבואר בכתוב. והדבר הגלוי לכל היה רק המילים להיות עתידים ליום הזה. כמבואר גם כן בכתוב. והדברים האחרונים הסתומים האלה, להיות עתידים ליום הזה, בהיוודם בעיר, הביאו מבוכה רבה בין יושביה. כי לא ידעו אל מי ואל מה, אל מה ואל מי, יכוונו הדברים האלה. ובייחוד היו נבוכים היהודים, שידעו כי משנה המלך הוא צורר היהודים. אך מרדכי ידע, אומר האלקוט, על ידי גילוי אליהו, ידע את הגזרה כהווייתה, וילבש שק ויזעק, זה מה שפשט הפסוק, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה זה ויזעק זעקה גדולה ומרה? הוא צעק ברחובות, יהודים, הולכים להרוג אותנו עוד שנה. זה מה שהוא צעק. הוא גילה את מגילת הסתרים להמון. ויפרסם את הדבר בין בני ישראל למען ידעו כי הגזרה נוגעת אל נפשם. עכשיו תראו איזה שתי מילים, כבר יתברר. ויעשו תשובה. אני רוצה טיפה להרחיב את העניין הזה. נקפוץ למקור 7 למטה בצד שמאל. אומר השם משמואל, וכאשר נסתכל בפשוטי הכתובים, נראה כי שני מיני כתבים היו. המן שלח שני מיני כתבים. מגילת סתרים להשמיד את היהודים חס ושלום. והכתב הגלוי היה רק להיות עתידים ליום הזה, ולא פורש בו מה יעשה בו. הוא מובן שמגילת הסתרים הייתה רק בידי הראשים המפקדים את צבא המלחמה. לצוות לאנשי המלחמה. אבל החיילים בשטח לא ידעו לאיזה משימה הם עתידים לעמוד, באיזה משימה הם אמורים להתייצב. והכתב הגלוי היה לאנשי המלחמה שיהיו מוכנים ליום ההוא. עכשיו, מה הסיבה? סיבה ראשונה, אמר הרמב"ן, זה זעזעת הממלכה. סיבה שנייה, דעת הקהל לא תיתן. סיבה שלישית, אולי היהודים יעשו מרד. סיבה רביעית, שיהיה אולי עומק שלושת הסיבות, ופלאי פלאות, זה פשוט כל כך אקטואלי. סיבה רביעית, ונראה שהמן הרשע, יימח שמו, התחכם שלא יתוודו היהודים תכף ומיד שעליהם נאמרים הדברים. למה לא? למען לא יגרום להם השינוי והשמיעה הפתאומית להתפעלות גדולה, כי על ידי זה בוודאי ישובו בתשובה שלמה והוא יצא בבושת פנים. אם המצרים והפרסים וכל אויבי ישראל במהלך כל הדורות היו מגלים מראש מה התוכניות שלהם, עם ישראל היה מזדעזע. אני זוכר את הימים שלפני מלחמת המפרץ, כמו אתמול בבוקר, ממש. איזה לחץ, איזה פניקה היה בחברה בישראל. אנשים עמדו בתור, חסרי היגיון לחלוטין, לקנות איזה צלוטאפ ואיזה סמרטוט, ועוד איזה כל מיני דברים כדי לחסום את הדלתות, לסגור את הדלתות. פניקה כזאת. היו שמועות שיש לעיראקים כל מיני פצצות נוראיות, ביולוגיות וכימיות וגרעיניות, ומה הם מתכננים? קשה מאוד. המלחמה הראשונה לא היו מאחרון. זה הנורא. ואני זוכר באותם ימים. לא נגיד שעם ישראל חזר בתשובה, אבל הייתה איזושהי התעוררות, הייתה איזושהי דריכות, היה איזשהו פחד. זה כמו לפעמים במצב, נגיד, בימים שלפני מלחמת ששת הימים, ובימים הראשונים של מלחמת ששת הימים, או בימים הראשונים של מלחמת יום כיפור. איזה פחד היה בארץ. חס ושלום, חשבו שהמדינה הולכת להיסגר. אנשים התעוררו. אנשים התעוררו אחד כלפי השני. אחוות אחים כזאת, משהו יוצא דופן שביוצא דופן, שזה בעצם סגולת ישראל. וגם אנשים התעוררו לזעוק אל השם, להתפלל אל השם. אנשים הניחו תפילין, אנשים פתאום התחילו קצת לקבל אליהם עול מצוות, לפחות עול מלכות שמיים מבחינה רעיונית, משהו. אמן הרשע ידע שברגע שהוא יגלה את מטרתו, עם ישראל יתעורר מבחינה רוחנית. ולכן הוא אמר, אנחנו נעבוד איתם לאט לאט. אני רוצה להגיד דברים לא קלים. מאז הסכמי אוסלו הארורים האלה, אני חושב, אינני יודע את המספר המדויק, יש בערך כ-1,500 הרוגים, 1,200 עד 1,500 הרוגים, ועוד עשרות אלפי פצועים. אם הדבר הזה היה קורה בפעם אחת, בואו ניקח דוגמת מגדלי התאומים. בפעם אחת, 3,000 הרוגים. מה קרה באמריקה? זהו, נגמר, קו פרשת המים. אמריקה הכריזה על מלחמה בציר הרשע. לא שהם עושים את זה יותר מדי טוב, בסדר. אבל מבחינת תפיסת העולם שלהם, היה כאן סוויץ', הכל השתנה ברגע אחד. הם פתאום הבינו אם יש להם עסק. הם הבינו שהם שותפים עקיפים למי שתקף אותם. ואז באותו רגע, הכללים באמריקה השתנו. גם באמריקה וגם אמריקה ביחס לכל העולם. כי מסה כזאת, דרך אגב, באחוזים, זה לא שונה מהאחוזים שלנו, להבדיל, כל יהודי עולם מלא. אבל מכה כזאת בפעם אחת, זה משנה את תפיסת החיים. איך הערבים במרכאות עובדים איתנו? לאט לאט. עוד פיגוע, עוד כמה יהודים. בואו ניקח אולי דוגמה שזעזעה את המדינה. הפיגוע במלון פארק בליל הסדר. מה זה היה שונה מכל מה שקרה לפני כן? זה היה שונה, כי זה היה בליל הסדר. זה היה בבית מלון, וזה היה 30 ומשהו, וכמה הרוגים, נכון? 30? 30? 28 הרוגים, כ-30 הרוגים. זה זעזע את המדינה. אחרי דבר כזה, יוצאים לחומת מגן. אם חס ושלום, הייתה פגיעה באחת מחוות הגז בארץ, ישראל יוצא למערכה, גם ברמה הצבאית, וגם ברמה הרוחנית. היום אנחנו עדיין לא מודעים לסכנה שיש עלינו מאיראן. אבל אם הדברים יוודאו בציבור, אני מתאר לעצמי שתהיה כאן התעוררות עצומה. אומנם אנחנו לא תמימים ונאיבים, יודעים שזה תהליך ארוך, ואיך היום בבוקר דיברנו סודר במקום אחר, אז אמרה לי איזה קבוצה, שמה אתה מדבר, היום אנשים יברחו לקנדה כשישמעו את זה. טוב, אולי חלק באמת יברחו או יקחו איזה פסק זמן, אבל הגרעין התמציתי יותר של עם ישראל, הוא התעורר באיזושהי רמה לפחות. אז למה הם הולכים בשלבים? מה זה אבא נתחכמה לו? אבא נתחכמה לו זה לא רק כדי למנוע את כל הסיבוכים המעשיים הפוליטיים בממלכה המצרית בתוכם וכלפי עם ישראל, אלא הם יודעים שכשעם ישראל, כשיוודע לנו התוכניות הקיצוניות המוחלטות שלהם, עם ישראל יתעורר, וכשעם ישראל יתעורר, עושים תשובה ברמה כזאת או אחרת, וכשעושים תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מהפך את התמונה. אז הם הולכים איתנו לאט לאט, הולכים איתנו בהתחכמות. זה לא אנטישמיות, זה סך הכל הסכם שלום. אנחנו עם חופשי שרוצה חירות, זה הכל. זה מדינה, מה ביקשנו סך הכל? שלטון עצמאי, זה הכל. אז בדרך אנחנו לוחמי חופש, בדרך מותר להרוג עם יהודי. זאת השיטה. האבא נתחכמה לו מאז ועד היום לא השתנה. הולכים באבא נתחכמה לו. כי א', אם הלכו בצורה חזיתית, זה יכול לערער את הממלכה שתצא נגדנו. את המדינה שתצא נגדנו. ב', זה יכול לערער את דעת הקהל הבינלאומית. ג', זה יכול לעורר את עם ישראל למלחמה. וד', זה יכול לעורר את עם ישראל לתשובה. אז הולכים בכביש עוקף. זאת השיטה. הולכים בכביש עוקף. לכן אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא דן את הגוי, א', כי הם הוסיפו עינוי. ב', כי הם התחכמו איתנו. וההתחכמות היא דבר חמור על עם ישראל, כי זה מונע עם ישראל לעשות תשובה. והדבר השלישי, שהם רצו לעקור אותנו. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה המרכזית. עכשיו נגיע אלינו. כל הסיבוב הזה רק כדי להסביר את נקודת המוצא של מה, מה הכוונה וגם את הגוי אשר עבוד אדון אנוכי. נחזור לרמב"ן מקור 2. אומר כאן הרמב"ן יסוד גדול מאוד. ודע ואבן. אני בטוח שכל אחד מאיתנו שאל את עצמו פעם את השאלה הזאת בווריאציה כזאת או אחרת. אחרי מספר 55 בעמודה הימנית, בערך 10 שורות מסוף העמודה. ודע ואבן. כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה. נגיד לו עלינו הקדוש ברוך הוא גזר על פלוני אלמוני, שחייב הריגה. אז אם כן, פלוני אלמוני צריך להרג בשנה הבאה. לא עלינו. טוב. ובא מישהו ורצח אותו, הרג אותו. עכשיו, איך צריך להתייחס לרוצח? האם הרוצח צריך לקבל עונש? האם אולי הוא צריך לקבל פרס שהוא עשה גזרת המלך? הקדוש ברוך הוא גזר עליו. שהוא יהרג, בראש שנה גזר עליו, שיהרג בראש שנה, שיהרג השנה הקרובה. נו, אז הרוצח ביצע גזרת המלך. אז אולי הרוצח צריך לקבל פרס? אומר הרמב"ן הגדרה, הנה הגענו להגדרה שלנו. ודע ואבן, כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה, לא ינקה הליסטים ההורג אותו, אותו רוצח שרצח את אותו אדם שנחתם מהשמיים למוות, לא ינקה הליסטים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו משמיים. הרוצח הוא לא פטור. הוא רשע, כלומר הנרצח, הוא רשע בעוונו ימות. והרוצח ודמו מיד הרוצח יבוקש. למה? הרי לכאורה עשה גזירת השם. הפוך, זכה במצווה ראשון. ביצע, גזר המלך. הרג את אותו פלוני שהתחייב מיתה בראש השנה. אומר הרמב"ן, מה העיקרון? אבל כאשר תצא הגזרה על פי נביא, אבל אם באמת היה נביא שהיה הולך ברחובות, והיה אומר פלוני אלמוני נתחייב בהריגה לריבונו של עולם, ושמע אותו פלוני, ואמר אני רוצה לזכות במצווה, להיות שליח לדבר מצווה להרוג את פלוני, זה לא מצחיק. זה באמת אנחנו מדברים עכשיו. אבל כאשר תצא הגזרה על פי נביא, יש בעושה אותה, דינים, כי אם שמע אותה, את דבר הנביא, את הגזרה האלוקית על ידי הנביא, ורצה לעשות רצון בוראו כנגזר, הוא היה עכשיו שליח בית דין כזה. אין עליו חטא, אבל יש לו זכות בו. הוא יקבל פרס מהמלך. הוא קדם במצווה, קדם ראשון. זה אם הנביא אומר בחוצות העיר, והוא שומע והוא הולך לקיים את דבר הנביא. וזה כמו שמצאנו, שיהוא, כידוע, השמיד את בית אחאב, כי הנביא אמר לו, כאשר אמר ביהוא, יען אשר אתיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בנים ריבים ישבו לך על כיסא ישראל. אתה תקבל 4 דורות במלוכה, כמו שהיה. למה? כי יהוא ביצע גזר הנביא שהרג את בית אחאב. הנה עכשיו ההגדרה. אבל, אם שמע המצווה, אבל אם זה שרצח, שמע שהנביא גזר, גזרה אלוקית, והרג אותו לשנאה או לשלול אותו. אבל אם אותו רוצח לא הרג את אותו נרצח כדי לבצע גזר המלך, גזרת הנביא, גזרת השם, אלא עשה אותו כי הוא שונא את הנרצח. יש לו מריבה איתו, רוצה לשלול אותו. קל וחומר אם לא שמע את הנביא, קל וחומר, יש עליו העונש כי הוא לחטא נתכוון. ועבירה הוא לא. עכשיו הגענו לשפיץ. מה הקדוש ברוך הוא גזר על המצרים? אתם צריכים להעביד ולענות את עם ישראל. כשהמצרים החליטו שהם רוצים להשמיד את עם ישראל, מה התגלה פה? שהם לא עושים את רצון השם. את מי הם עושים? את רצון עצמם. אז מה שאמרנו לפני חצי שעה זה לא נכון. זה לא שהקדוש ברוך הוא גזר 20% והמצרים ידונו אותם הקדוש ברוך הוא על זה שהם הוסיפו 80%. על כל 100% הקדוש ברוך הוא ידון אותם. למה? כי בזה שהם הרגו, הם מגלים שהם לא מקיימים את גזירת השם, אלא מוצאים אל הפועל את רשעתם, את שפלותם, את שנאתם לישראל, אז הם בכלל לא שליחי השם. מה? מה מחייב?
איך הם יכולים לענות באדם מסוים בלי לשנות?
אבל לא להרוג אותו. לא בטוח. אבל אל תהרוג אותו. אתה יודע מה, בוא נלך לשיטתך. תשנא, אבל אל תהרוג. למה החלטתם כל הבן האלו דיירות השליחו? עד כדי כך לפי רשי והצב לכל עמו? אבל לא צריך להרוג. אבל למה להרוג? זה שהם לקחו את הגזירת העבדות והפכו אותה לפתרון סופי, זה מגלה שהדבר האחרון שמעניין אותם זה רצון השם. אז מה הם עושים? מגלים את רצונם הנורא, האכזרי, השפל. אז הקדוש ברוך הוא, מה זה וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי? זה לא אני דן אותם, בוא נראה מה הפער, מה ההפרש בין מה שאני גזרתי לבין מה שהם הוסיפו. כמו שמישהו פה אמר בהתחלה, התלהבו מהמטרה, מהמשימה שהוטלה עליהם. זה לא שהם התלהבו. הם שינו את המשימה. המשימה שהוטלה עליהם הייתה משימה אלוקית. ובזה שהם הפכו את זה מעבדות למוות, חס ושלום, הם גילו שהדבר האחרון שמעניין אותם זה גזר השם. זה גזר דין השם. ולכן הקדוש ברוך הוא ידון אותם. מה זה הכוונה? וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. אני דן אותם, האם הם עשו את מה שעשו לבצע את גזרת עליון, או האם עשו מה שעשו משנאתם ומרישתם לישראל. נגיד שידעו. נגיד. תכף נראה ירמיהו אומר לנבוכדנצר. תכף נראה פסוקים מפורשים, הרבן מביא כאן. ירמיהו אומר לנבוכדנצר. תשמע, אתה תהרוס את ירושלים, תשרוף את המקדש. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מנבוכדנצר? כי נבוכדנצר הגזים. ואז הוא גילה שהוא לא עושה את רצון השם, הוא עושה את רצונו. ועל זה הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. אותו דבר. למרות שזה סוגיה בפני עצמה. איך המצרים היו אמורים לדעת? כנראה היו אמורים לדעת. אולי, משה רבנו אמר להם, אולי, אני מתאר לעצמי, הרי התנ"ך זה הספר הכי נמכר בעולם, אז היו אמורים לקרוא את הפרקים בברית בין הבתרים. חוץ מזה, היה להם רמב"ן, שילמדו רמב"ן, מה? כנראה שהם ידעו, אם הרמב"ן אומר שהם היו יכולים לדעת, כנראה הם יכולים לדעת. כנראה שהם יכלו לדעת. כנראה שנביאים הלכו במצרים ואמרו להם, תדעו לכם, אתם הולכים לשבד את עם ישראל 200 שנה, 210 שנה. והם רצו להשמיד את ישראל. טוב, זה נושא אחר, נושא אחר. הם לא מאמינים בזה. עכשיו בואו נתחבר רגע, היות בזמננו כבר ממש
התקצר. זה לא העניין שהם מאמינים, הם יודעים את זה והם בכל
זאת. את מה הם יודעים?
הערבים
היום, בוא נדבר רגע על ישמעאל. ישמעאל היום, יכול להיות שלמדו פרקי דרבי אליעזר. ולמדו שהם נקראים ישמעאל כי הם צריכים לגרום לנו צרות עד כדי כך שנצעק אל השם והשם ישמע אותנו בזכות זה שהם מצרים לנו. יכול להיות שהם למדו את פרקי דרבי אליעזר הזה. אבל, הם לא עושים את זה מרצון השם, הם עושים את זה מרצונם הרשע. החשבון הזה חשוב שנדע אותו. כי אנחנו יכולים הרבה פעמים לחשוב, אם הקדוש ברוך הוא גזר, אז הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, והכל הולך למהלך אמיתי, למהלך עליון, וזה נכון. וכל מי שהוא שותף פה לכל המערכה, גם מי שמצר לישראל מהלך כל ההיסטוריה, בסדר, זה חלק מהתהליך ההיסטורי שעם ישראל צריך לעבור אותו. זה לא נכון, התהליך ההיסטורי הוא צריך להיות אם האדם יוצא מרצון השם, אבל אם האדם יוצא מרצון עצמו, זה חמור. תראו רגע, אני רוצה רגע לקפוץ, בואו נקפוץ רגע למקור 4. מה אמר יתרו? עכשיו זה פשט הפסוק. כי בדבר אשר זדו עליהם, מה היה הזדון של מצרים? הזדון של מצרים היה שהם שינו את רצון השם לרצונם. אני אומר את זה במילים אחרות. בואו נראה אולי קודם כל את הרמב"ן עצמו. כי בדבר אשר זדו עליהם פירושו, בדבר אשר הזידו המצרים על ישראל, אומר יתרו, ידעתי שהוא גדול מכל האלוהים. למה? וטעם זה מפני שהשם גזר על ישראל ועבדום ועינו אותם. ולא היה על המצרים בזה העונש הגדול. לא היו אמורים להיות מושמדים בתביעה בים סוף. אבל הזידו עליהם וחשבו להחריט אותם מן העולם, כמו שאמרו אבא נתחכמה לו פן ירבה, וציווה למילדות להמית הבנים, וגזר עליהן כל הבן הילוד הירות תשליחו, ומפני זה היה עליהם העונש המשחית אותם לגמרי. וזהו שאמר, וגם את הגוי אשר יבוד, ודן אנוכי, כמו שפירשתי. אם כן, קודם כל זה מה שאמר מקודם ג'וני, שבאמת המצרים, אם אפשר לומר, נהנשו מידה כנגד מידה, הם רצו להטביע את המצרים, את ישראל ביאור ולהשמיד את ישראל, הרי בחור התביע אותם בים סוף והשמיד אותם. אבל עכשיו הנקודה ברמב"ן, והנה השם ראה את מחשבתם, ונקם מהם על זדון ליבם. מה אומר יתרו? עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא דן את המציאות במבחן התוצאה. הוא דן את המציאות במבחן הכוונה. איך אני יודע שהוא דן במבחן הכוונה? כי הקדוש ברוך הוא זיהה את הכוונה של מצרים. והקדוש ברוך הוא העניש את המצרים לפי הכוונה. איך הקדוש ברוך הוא ידע מה הכוונה? כי הוא ידע שהם רצו להרוג אותם. הרי בסוף המצרים לא הצליחו להשמיד את עם ישראל. אבל הם רצו להשמיד את עם ישראל. וכשהם ראו, וכשיתרו ראה שהקדוש ברוך הוא מטביע את המצרים בים, אז פתאום הוא אמר ככה, עד היום אני מכיר, אומר יתרו אלוהים, ששופט את הכל במבחן התוצאה. כי מבחן התוצאה זה גלוי לכל. אבל פה האלוהים של ישראל שופט את המצרים במבחן הכוונה. ואת מבחן הכוונה, מה קורה אצל המצרים בלב, האם עושים גזירת עליון, האם עושים את רצונם הרשעתי, את זה רק אלוהים יודע. ואלוהים יודע. איך אני יודע שהוא יודע? כי הוא החזיר להם מידה כנגד מידה. הם רצו להשמיד את ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד, והקדוש ברוך הוא השמיד אותם. זה החידוש בדבר אשר הזידו עליהם. מהו הזדון? אתה ידעתי, נקרא שוב, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם, באיזה דבר הם זדו? הם זדו בזה שהם שינו את גזירת המלך לרצונם. האישי, הספציפי. ואת זה רק המלך יודע. את זה אף אחד אחר לא יודע. והנה השם ראה את מחשבתם, ולא רק את מעשיהם. זה מה שהתגלה ליתרו. ונקם מהם על זדון ליבם. וכן אמר הכתוב עוד, כי ידעת כי הזידו עליהם, כי העונש בעבור הזדון שחשבו לעשות להם. והנה השם רואה ללבב, ועושה משפט השוקים ונוקם ובעל חמה. כל המלאכים, כל האלוהים, אומר יתרו, שאני הכרתי עד היום, היו אלוהים ששפטו את המציאות לפי מה שקרה במציאות. אבל פתאום אני רואה אלוהים ששופט את המציאות לא לפי המציאות המעשית, ששופט את המציאות לפי הכוונה. ומי יכול לדעת את הכוונה? רק אלוהים באמת.
מה שאומר שיש עוד כוחות? יש עוד אלוהים? מי אומר שזה אלוהים?
יש אפילו פירוש שאומר שהמם הזה זה לא מם היחס, אלא מם המקור. כלומר, אתה ידעתי שהאלוהים של ישראל גדול מתוך כל האלוהים. כל אלוהים, לא דווקא עבודה זרה, זה כוח אחד. עכשיו אני מגלה שיש כוח אחד שמרכז את כל הכוחות, שהוא מקור כל הכוחות. אבל מה גילה יתרו? יתרו גילה יסוד גדול. יתרו גילה שהאלוהים של ישראל שופט את הכוונה. אני רוצה להגיד דברים חד משמעיים. היום אנחנו חיים בתקופה שהכל נידון במבחן התוצאה. ואז אנחנו מחזירים במבחן התוצאה. אנחנו משיבים מלחמה שערה לפי התוצאה. אבל הקדוש ברוך הוא לא דן את הדברים במבחן התוצאה. הוא דן במבחן הכוונה. ירו קסם, רצו לרצוח יהודים. אז מה זה משנה אם זה נפל בשטח פתוח, חס ושלום, הרג 20 יהודים? חס ושלום. זה מבחן הכוונה, זה לא מבחן התוצאה. זה מה שהתברר במצרים. זה הזדון שלהם. הזדון שלהם זה הכוונה הרע שהם לא עשו גזרת עליון. הם גילו את רצונם הרשע, הרשעתי, והקדוש ברוך הוא דן אותם. ואם אנחנו נתחבר רגע לרש"י, וגם את הגוי אשר יעבודו, זה לא רק גלות מצרים, זה כל הגלויות. וגם לרבות דלת גלויות על ששיעבדו את ישראל. אז בתוך כל המהלך שאנחנו נמצאים בו, במהלך כל ההיסטוריה, ודאי בשנים האחרונות, אנחנו נמצאים במאבקים קשים, במלחמות קשות. נכון שיש כאן מהלך אלוקי פנימי נסתר. זה נכון. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאלה ששותפים להוציא מאיתנו את אותם הכוחות העליונים על ידי זה שהם מצרים לנו, הם עושים את זה לא מרצון השם. הם עושים את זה מרצונם. הראיה שהם מוסיפים על העינוי, הראיה שזה אבן התחכמה לו, הראיה שהם עושים את זה לאט לאט והם לא רוצים שנתעורר לתשובה, הם לא רוצים לעורר את דעת הקהל, הם לא רוצים לזעזע את הפוליטיקה העולמית. כל זה, זה בעצם ראיה לכוונות האמיתיות שלהם. והקדוש ברוך הוא ידון אותם על כוונותיהם האמיתיות, ולא רק על התוצאה. בבקשה, אבישי.
שמיים כדי לעורר את חנה להתפלל לבורא כדי שתזכר באמת בנים, והיא נענשה כנגד כל בן של חנה.
אני לא הייתי עושה השלכה מאומות העולם על עם ישראל. עם ישראל זה חשבון אחר לגמרי. אנחנו נדבר עכשיו רק על הכוונה של אומות העולם. בבקשה, כן. קודם כל, 6 מיליון יהודים זה הזהות.
מה אתה אומר?
6 מיליון יהודים הביאו להקמת מדינת ישראל.
כן, ופעם בשנה הצפירה, ככה...
אתה צודק שאנחנו צריכים, אתה צודק שאנחנו צריכים יותר, איך אומרים, לחיות את הדברים ו... אני אספר לך סיפור. לפני כמה שנים היינו בטיול, היינו בשבת באיתמר, והיינו בטיול ביום שישי בגבעות של איתמר. באחת הגבעות באיתמר, או מה זה באחת הגבעות? אבי הגבעות של איתמר, זה יהודי יקר שקוראים לו אברי. טוב, הוא אדם מיוחד, נעזוב כרגע. והיינו על אחת הגבעות, אז אני לא זוכר איזה גבעה, זה הייתה 769, אני כבר לא זוכר. אחת הגבעות, כלומר, זאת לא הייתה הגבעה האחרונה שהוא אחר כך המשיך הלאה. אז באחת הגבעות, אז הוא ככה, והוא אדם שלא מדבר, הוא אדם שעושה. אין אצלו דיבורים, אצלו מעשים. טוב, בכל מקרה, ביקשנו ממנו קצת לדבר איתנו וזה. אז אחד התלמידים שאל אותו, תגיד, איך אתה פה לבד על הגבעה? הוא לבד באוטובוס, הוא ומשפחה עם 10 ילדים, אם אני טועה. אחרי זה חלק התחתנו, אבל בשלבים הראשונים, חודשים של חורף קשה ושלגים וכו', לבד גרים באוטובוס על גבעה. אין כלום. יש ארץ ישראל, אבל ברמה הפרקטית, אין כלום. אז שאלו אותו, תגיד, איך אתה גר פה לבד? אז אני לא אשכח את זה. הוא דפק על השולחן, התחיל לצרוח על כולם. מה, אני גר פה לבד? אתם לא רואים אחרי 6 מיליון יהודים? אני לבד? 6 מיליון יהודים איתי פה בגבעה! אני לבד? אני לא לבד. הדבר הזה זעזע את כולם. עשה רושם כביר על כולם. אני חושב שאין פה אף אחד שהיה אז, נכון? אין כאן. זה דור אחר. הדבר הזה זעזע את כולם פתאום להבין מה זה האדם שלוקח איתו את השואה, 6 מיליון יהודים, ולא נותן על זה שיעור בעשרה בטבת. זה כולם יודעים לעשות, או הרבה יודעים לעשות. אלא פשוט חי עם כל המשפחה שלו, בתוך כל הקשיים, מתוך מסירות הנפש האמיתית על ארץ ישראל, חי כי הוא רואה צוואה מעשית באופן ממשי, להמשיך את מה של אותם 6 מיליון יהודים לא יכולים להמשיך. הוא התפלא על השאלה, מה אני בכלל לא לבד? אני פה עם 6 מיליון יהודים. לכן אתה צודק. מצד אחד אנחנו צריכים באמת לקחת איתנו את אותם 6 מיליון יהודים. מצד שני, לפעמים יש סיטואציות כאלה וגם אנשים כאלה שהזיכרון החריף הזה והחד הזה הוא מחליש אותם, הוא יוצר אצלם איזושהי מציאות כזו שהיא לא מאפשרת להם להמשיך קדימה ודווקא להיבנות מתוך זה. לכן מצד אחד אתה צודק, מצד שני אני חושב שגם לא צריכים להגזים זה, כי הרבה אנשים זה מחליש אותם. הרי היה דור ראשון ודור שני לשואה, אבל לא צריכים לפרט את הדברים, הדברים ידועים. אבל מצד האמת אתה צודק, אם היה ברור לנו מה אנחנו זוכים בזכות אותם 6 מיליון יהודים, שהם בעצם היו, אם אפשר לומר, החתימה של גלות שנות 2000, ואנחנו מכוחם פה, והם ציוו לנו צוואה, לא כתובה, להמשיך את מה שהם לא צריכו לעשות, כידוע, מגש הכסף, אם אנחנו היינו חיים את זה, אז יכול להיות באמת שהיום החברה הישראלית הייתה אחרת. אתה צודק. אבל אנחנו מקווים שאנחנו משתדלים, אם אפשר לומר, להיות נאמנים למה שהם הורישו לנו. ונמשיך באמת את דרכם. בבקשה.
המרגלים, זה לא גם כן משפט אחר, אבל צריכים לברוד מזה גם כן.
המרגלים זה גם סוגיה. אני אומר, כל הסוגיות שקשורות למאבקים בתוך החברה הישראלית, או לבירורים בתוך החברה הישראלית, הן סוגיות אחרות. אנחנו מדברים פה על היחס שבין ישראל לאומות העולם. אומות העולם ביסודם לא עושים רצון השם, עושים רצונם. ולכן למרות שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם, גזר על ישראל גזרת גלות, הקדוש ברוך הוא ידון את אומות העולם. מי? כן, אבל עוד פעם, זה בתוך עם ישראל, זה כבר משהו אחר, זה גדר אחר, זה סגולת ישראל, זה כבר גדר אחר. נכון, אותם מרגלים באמת מתו במדבר, וכל הדור ההוא מתו במדבר.
הדבר השני,
בבקשה, כן.
אמרת שמצד אחד זה גזרה כמו כל דבר, ומצד שני, כאילו, הגויים הם מחמירים, הם מגזימים.
אבל עוד פעם, לא שמגזימים בכמות. נקודת המוצא שלהם היא אחרת. זה מה שאומר הרמב"ן. זה לא שמגזימים בכמות, הקב"ה הוא אמר, תענו אותם שעתיים ביום ומינו אותם ארבע שעות ביום. זה לא זה. הקב"ה הוא אמר, תענו אותם אבל תעשו את רצוני, והם רצו להשמיד אותם ובזה גילו שהם לא עשו את רצונו. זה הבדל איכותי, זה לא הבדל כמותי.
השאלה שלי, אם הבת של פרעה, אם מסמנת את כל שכן לגוי, יש
פוטנציאל חיובי.
פוטנציאל חיובי, היה לה פה זכות בחירה, כל המצרים יוכלו להיות
כמוהו
למעשה.
לפי הרמב"ם במורה נבוכים, כנראה שכן. נכון. אולי גם לפי הרמב"ם. אבל ודאי שבת פרעה מבחינה מסוימת, דרך אגב, זה גם סוף הרמב"ן במקור 3, שדילגנו עליו. הנה. וכשנולד משה נראה שנתבטלה הגזרה הזאת, אולי בת פרעה בחמלה עליו, בזה שהיא ריחמה עליו, אמרה לאביה שלא יעשה כן. או כאשר נשמע כי מת המלך נהיה, הדבר ביטל אותו. מת המלך נהיה הדבר, אז ביטל אותו. כלומר, יכול להיות באמת שבת פרעה היא איזושהי תמצית פנימית, אמנם כמותית, זעירה מאוד, שמגלה שגם אומות העולם בסופו של החשבון יוכלו לעשות באמת רצון השם. אבל במהלך ההיסטוריה זה גנוז. זה לא מופיע.
טוב. בהיסטוריה?
מה? יש בת פרעה. למשל, הנציב כותב שרבי היה מאוד מחבב את אנטונינוס, סליחה, היה מאוד מחבב את רבי. טוב, זה סוגיות אחרות. אם כן, מה רצינו לחדד היום? ספר בראשית הוא ספר היצירה. הוא ספר יצירת הטבע, הוא ספר יצירת ההיסטוריה בתמצית של האומה הישראלית. ספר שמות הוא התחלת הביטוי המעשי של ההיסטוריה הזאת, של היצירה הזאת. והביטוי הזה יש בו שתי רמות. יש בו רמה של גזירת מלך, ויש בו רמה של בחירת אנוש. וכל המהלך ההיסטורי שבעצם עם ישראל עובר, הוא מהלך שאפשר לקרוא לו בכותרת ראשית, גלות וגאולה. ובגלות, בכל הצרות שעם ישראל סובל במהלך כל ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא יעשה חשבון עם כל מי שמצר לישראל. לא שזה מקל עלינו את הסבל, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש כאן מנהיג לבירה, ויש כאן מאבק קשה, והתפקיד של אומות העולם זה אולי להוציא מאיתנו כוחות, שאולי בלי הצרות שהם עושים לנו, לא היינו מוצאים אותם מהכוח לפועל, אבל התפקיד שלהם זה ודאי לא לעקור אותנו. ולכן ודאי שאנחנו לא מסנגרים, חס ושלום, על אויבי ישראל שעשו רצון השם, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יבוא איתם חשבון, כמו שאומר הכתוב בדיוק, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. והנה בספר שמות, הקדוש ברוך הוא דן אותם. הוא דן אותם בדיוק באותה הרמה על פי מה שהם רצו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ידון את אומות העולם על פי התוצאה, אלא ידון את אומות העולם על פי הכוונה. ומכאן אני חושב למדנו דבר גדול, וניקח את זה איתנו. גם אנחנו היום, אנחנו לא צריכים לחכות שהקדוש ברוך הוא ידון את אויבינו על פי הכוונה. אנחנו צריכים לדון את תלווינו על פי הכוונה. אנחנו צריכים להשרות שכינה בישראל, אנחנו צריכים להשרות שכינה בארץ ישראל. והכל תלוי בנו, אנחנו צריכים להבין שכל המגמה שאומות העולם משעבדים אותנו, זה כי הם רוצים לקעקע את ישראל. ולכן הם עושים מה שעושים. ולכן אנחנו צריכים לדון אותם לפי הערך הזה. ולצאת איתם למאבק לפי הערך הזה. וכמו שהיה בספר שמות, שישראל נגאלו מן הגלות, כפי שהבטיח התורה, כך בעזרת השם, גם בימים שלנו. לילה טוב.